נתחיל בכמה דקות של מדיטציה שקטה. אנחנו נפתח בתפילות. סורנו לפרחים אדויה עם חצי יבשות לנה בחמה ובנה ידויה ופנימים של כל חסר וליבי אלחנו אותם שמה כגן של נעלה וליבי אלחנו אותם שמה כגן של נעלה Adhuvayati Asimitahi Vabuddha Vadama Upasana Tavieni Skotam Shetore Masai Nechilea Renan Kuramina Adhuvayati Asimitahi Vabuddha Vadama Upasana תביאני זכותם של טובי מעשיי נכלילי הרע למען כל הבריאה הגבוה יעתי ישים מפתחי ועבוד הרדם ובסנה תביאני זכותם של טובי מעשיי נכלילי הרע למען כל הבריאה. ערב טוב, אני שמחה לראות אתכם אחרי שעות עבודה, אני יודעת שזה לא קל. אנחנו נמשיך מאיפה שהפסקנו. דיברנו באופן כללי על צורות קיום בסמסרה, דיברנו על העולם של בני אדם, דיברנו על עולם הרוחות, דיברנו על עולם בעלי החיים, דיברנו על יצורים במעבר שבין מוות ללידה מחדש. אחר כך גם דיברנו קצת על מה מקיים אותנו, צורות של הזנה, ואוכל היה רק קטע אחד משורה שלמה של דברים, ושם הפסקנו פחות או יותר. אתם זוכרים, אנחנו מדברים על פרק 3 בספר אבידמה קושה, ובפרק 3 יש גם תיאורים מאוד מדהימים של הקוסמוס, של היקום, כפי שרואה אותו יצור מואר, כפי שרואה יצור שרואה. התיאורים שם הם לאו דווקא בהתאמה למה שאנחנו רגילים לספרי המדע שלנו, אבל תזכרו כמובן שאנחנו מדברים על אנשים שהפרספקטיבה שלהם שונה לגמרי משלנו ומשל המדענים. וחשוב לשמוע את התיאור הזה, אני בהמשך אגיד לכם למה. התיאור הבא מדבר על העולם, אז העולם זה בסנסקריט לוקה, אז אמרו לוקה, לוקה, זה המילה לעולם. ובטיבטית אמרו ג'יקטן, ג'יקטן. וג'יקטן זה מילה מאוד מעניינת שהטיבטים בחרו לעולם. העברה הראשונה ג'יק פירושו להרוס, להחריב. וטן זה בסיס. אז המילה לעולם בטיבטית זה בסיס שנחרב. זאת אומרת, מראש רואים את העולם כמשהו שיחרב, כמשהו זמני, כמשהו הרעי. נחמד. עכשיו אנחנו באבידמה קושה. אבידמה, אתם זוכרים, זה האסכולה הנמוכה יותר בבודיזם. היא לא נמוכה, היא נמוכה יותר. הם לא מדברים באבידמה על ריקות. הם מדברים על חוסר עצמיות, על היעדר עצמיות, וזה לא בדיוק אותו דבר. בראייה שאנחנו מדברים עליה כאן, יש חזק מאוד את הקטע של הרעיות, שמה שיש כאן, כל מה שיש כאן חולף. כל מה שיש כאן בא מקרמה, וכשהקרמה תשתנה, הוא ישתנה. ועכשיו יש לנו מודל שאבידמה קושה מביאה, איך נוצר העולם. סיפור בראשית לפי אבידמה קושה. למעשה בספרות הבודיסטית ישנם שני תיאורים של איך נוצר העולם. אחד זה באבידמה קושה, שהוא מאוד ידוע. כאמור, אבידמה קושה הזה מקובלת על כל הזרמים, אז כולם מקבלים את התיאור הזה. ויש תיאור נוסף שהוא קצת שונה, יש דמיון אבל יש גם הרבה שוני, והוא בא בטנטרה של הקלה צ'קרה. הדלאי לאמה נותן אינישיישן לטנטרה הזאת, והיא שונה מכל שאר הטנטרות. היא מכילה בין השאר תיאורים קוסמולוגיים מאוד מאוד מפורטת על העולם ועל הבני אדם ועל הגוף של האדם, ואנחנו נתעסק בה ביוגת הלב הטיבטית סדרה 4. בכל אופן, היום אנחנו נדבר על ההצגה כפי שמופיעה באבידמה קושה. והיא חשובה כי משתמשים בה אחר כך בכל מיני תקסים. כמו אנחנו עושים את המנדלה, לתת הודיה ללמות. ההר הזה באמצע הוא לפי אבידמה קושה, והיבשות, וכל הדברים שלי עוד מעט אמנה בפניכם, כל אחד מהם מייצג סגולה רוחנית, מעלה רוחנית.
כשמגישים מנדלה, אז צריך להתמקד בדברים האלה. אז אומרים, בתחילה היה חלל ריק. בראשית היה חלל ריק. והייתה אנרגיה של רוח. הייתה רוח. והרוח הזאת התחילה לנשוב בעיגול. ובהדרגה, בהדרגה היא התחילה לנשוב יותר חזק, מערבולת של רוח, שהלכה והתמצקה. הלכה והתמצקה. אז הם מדברים על דיסקית של רוח. זאת אומרת, נוצר דיסק כזה של רוח. ולדיסק הזה של רוח קוראים, אז אמרו לונגי, קילקול. לונגי, קילנקול. צריך להגיד את זה מאונפר. צריך להגיד קילנקול. קילנקול. וקילנקול זה הדיסקית הזאת. ולונג זה רוח. אז זה דיסקית של רוח. אז כאמור זה מתחיל לאט, במשך ביליוני שנה זה הולך ומתמצק, ואז יש דיסקית של רוח. ואז יש מודל, ואני רוצה לצייר לכם עכשיו את הציור של העולם. קחו דקה להעתיק את זה. יש דיסקית של רוח, מעליה יש דיסקית זהב, מעליה יש דיסקית של מים, יש ציור שלם של איך העולם נראה, ואנחנו נדבר קצת על הממדים. אבידם הקושה גם מציינת את המידות של הכל. אני תרגמתי לכם את זה לקילומטר. אז יש להם מידה שנקראת סור, אף אחד לא יודע בדיוק כמה זה, אבל מעריכים שסור זה בערך אינץ', זאת אומרת 2.5 סנטימטר. זה אחת המידות. והם הולכים ממידות תת-אטומיות למידות של ערפיליות. יש שם את כל היחידות האלה. והסור זה אחת היותר קטנות, שזה כאמור כמו אינץ', אולי שתי אצבעות. המידה הגדולה יותר נקראת יוג'אנה. תגידו יוג'אנה? אתם יכולים לדמיין כזה כמו הוגה? השכבה הזאת זה שכבה של רוח. מעל הדיסקית הזאת יש עוד דיסקית. ומעליה עוד אחת. כמו טורט. השכבה הזאת זה שכבה של זהב. ומעל הזהב יש מים. אז רק לתת לכם ממדים. אני אצייר לכם את הדיסקית של הרוח. הקוטר שלה, אנשים הלכו ועשו חשבון כמה זה בערך, היו ג'אנות וכל הדברים, והגיעו ל-7 כפול 10 בחזקת 60 מיליון קילומטר. זה 60 אפסים אחרי 7. זה הרבה. זה הרבה מאוד. זה בערך גודל של ערפילית. ערפילית גדולה. הגובה של זה, זה 11.2 מיליון קילומטר. זה מאוד שטוח, לעומת הקוטר. זה רוח. ואלה הרבה יותר קטנות. הקוטר לשתיהם בערך 8.2 מיליון קילומטר. הדיסקית של הזהב, הגובה שלה, בערך 2.2 מיליון קילומטר. והגובה של המים בערך זה 5.5 מיליון קילומטר. זה אוקיינוס ענק, קוטר 8.2 מיליון קילומטר, המון מים, הרבה מים. אז יש לכם עולם כזה. אז עכשיו ציירתי לכם את הדיסקית במבט מלמעלה. זה הדיסקית של המים. העיגול הגדול זה האוקיינוס הגדול. בהיקף יש שלשלת הרים. זה שלשלת של הרים שהם עשויים מברזל. והם טובלים את השורשים שלהם בתוך המים. אז זה הטבעת החיצונית שהיא מברזל, ופה יש עוד 6 טבעות הרים שעשויים מזהב. ובין כל שלשלת לבא אחריה יש מים. יש אוקיינוס. בתוך זה עומד הר. זה נקרא הר מרו, הוא בתוך המים. זה ההר שאנחנו מעמידים במנדלה. אז זה המודל שיש לנו. וכאמור זה מודל שכדאי להכיר, לכל דבר יש משמעות סימבולית, חשובה. עכשיו נכנס פנימה לתוך הטבעת הקטנה הזאת של המים, ומדבר שם מה קורה. עכשיו באמצע ניצב הר מרו. זה הר מרו. יש לו את הטרסות האלה, ככל שעולים יותר זה האלים בסמטנס היותר גבוהים, מה שדיברנו בפעם שעברה. פה גרים האלים למעלה. ופה למעלה זה הרמה העליונה של האוקדן, אוקמין. הר מרו, כל צד שלו עשוי מחומר אחר. זה שפונה למזרח הוא לבן, למה הוא לבן? כי הוא עשוי מכסף. זה שפונה לדרום הוא כחול, כי הוא עשוי מאבן יקרה לפיס. זה שפונה למערב הוא אדום, והוא עשוי מרובי. וזה שפונה לצפון הוא צהוב, כי הוא עשוי מזהב. לגבי הגודל של ההר הזה, 580 אלף קילומטר לתוך המים, ועוד 580 אלף קילומטר מעל המים. זה הגובה שלו. זאת אומרת, הוא די גדול. אתם יכולים לדמיין, זה משהו ענקי, ענקי. עכשיו אומרים, וזה לחוד, זה לא מיד בדם הקושר, אומרים, כמה גדולה הסמסרה? כמה ארוכה הסמסרה? כמה זמן אנחנו מתגלגלים וסובלים בגלגל החיים? אז יש תיאור ששמעתי מרנפוצ'ה, אומר, נניח שיש ציפור שאפה מעל הר מרו, הר כזה ענק, והיא מחזיקה במקור שלה צעיף משי עדין, ופעם במאה שנה היא חולפת מעל ההר, והצעיף מחליק, מלטף את ההר. הזמן שייקח לצעיף הזה לשחוק את ההר, זה הזמן שהיינו בסמסרה. זה הזמן שאנחנו סובלים. הרבה זמן. ולפעמים יש דימויים, דיברנו על זה שבני אדם כל הזמן צריכים להשיל את הגופות שלהם. כל פעם הם נכנסים לגוף ויוצאים מגוף. הגופות האלה שהיה לנו לכל אחד מאיתם, אם אוספים אותם, אם היינו אוספים את כל הגופים שהיו לנו, זה הר יותר גדול מהר מרו. עכשיו, מסביב להר הזה, יש טבעות של הרים, טבעת החיצונית שהיא מברזל, ועוד שש טבעות הרים שעשויים מזהב. ובין כל שלשלת לבא אחריה יש מים, יש אוקיינוס. הן יורדות בגובה בחצי. הר מרו הוא הכי גבוה, אחר כך השלשלת שמיד מקיפה אותו היא מאוד גבוהה, זו שמקיפה אותה היא חצי בגובה, כל אחת יורדת חצי בגובה. האוקיינוס שבין השלשלות הוא זה הים הפנימי, הוא נקרא ים הכיף. כל הפנימיים בין הטבעות זהב נקראים ככה גם כן. ויש פה הים החיצוני שבין שלשלת הזהב האחרונה ושלשלת הברזל, זה הים החיצוני. עכשיו, בתוך האוקיינוס הזה, החיצוני, יש יבשות. יש ארבע יבשות, ולכל יבשת יש תתי יבשות. לכל אחת יש צורה קצת אחרת. זאת נראית טרפז. ופה יש תתי יבשות שלה. זאת נראית חצי עיגול. יש לה תתי יבשות שלה. וזאת נראית מלבן. אז אנחנו אומרים, הר הצילי ויבשות לארבע, אז זה ההר, ואלה ארבע יבשות שאנחנו עושים עם הידיים שלנו. עכשיו אנחנו לא ניכנס להרבה יותר פרטים מזה, אבל היבשות האלה מאוישות על ידי בני אדם. אבל אלה סוגים שונים של בני אדם. האנשים ביבשות השונות מאוד נבדלים זה מזה, למשל באורך החיים שלהם. הגודל שלהם משתנה. אתם זוכרים את גוליבר בארץ הענקים? זה מאוד מעניין, יש פה ממש הדים. יש ארץ ענקים ויש ארץ גנדים, מעניין מאוד. איפה אנחנו? אנחנו ביבשת הדרומית. בואו נדבר על הריקות של הכיוונים. איך אנחנו קובעים כיוונים בחיים שלנו? בעולם הרגיל הקונבנציונלי, אנחנו בדרך כלל הולכים לפי השמש, נכון? השמש זורחת אצלנו במזרח, והיא שוקעת במערב, וזה נכון בכל ארצות העולם, נכון? יש מקום שהיא זורחת במערב? לא. אבל אם תיקחו מישהו שעומד באנטרקטיקה ומישהו שעומד בקוטב הצפוני, כשהם מסתכלים למזרח, הם מסתכלים לאותו כיוון. תחשבו על זה. אבל נעזוב את זה רגע. אפילו אם אנחנו בישראל ואנחנו מסתכלים אל איפה שהשמש זורחת, וזה מזרח בשבילנו, אוקיי? עכשיו, לרגע בעיני דמיונכם, תיקחו את הצופה שמסתכל בשמש שהיא זורחת, אז כשהוא מסתכל על השמש, הוא מסתכל מזרחה, נכון? עכשיו נניח שהוא מתחיל ללכת לכיוון השמש. תמתחו קו בינו ובין השמש. עכשיו נניח שהוא הולך אל מעבר לשמש. האם הוא עדיין הולך מזרחה? אז הרעיון שלנו של כיוונים, השלכה שלנו. השלכה שלנו. זה צריך לבשל קצת. זה כל כך לא אינטואיטיבי לנו, כי אנחנו אף פעם לא היינו בצד השני של השמש. אבל תחשבו, זה בהחלט אפשרי, נכון? כל האוריינטציה שלנו היא לפי השמש. אז הבודהיסטים פתרו את זה נורא פשוט, מכיוון שזה יחסי, ומכיוון שזה השלכה, ומכיוון שאני לא יכולה לדבר על המקום המוחלט הזה של מזרח, הנה נתתי לכם דוגמה. אז איך הבודהיסטים פתרו את זה? הם אומרים, מה שפונה אליי זה מזרח. אוקיי, גמרנו. ארבע יבשות. לכולם יש שמות, ואני אתן לכם את השמות. אז אם הוא זמבולין? זמבולין. זאת הכי חשובה, כי אנחנו קוראים בזמבולין. המילה לינק זה יבשת. זמבו זה השם של היבשת הזאת, והיא נקראת ככה בגלל שגדל עליה עץ ענק, והפירות שלו הם ענקיים, וכשהם נופלים למים הם עושים כל זמבו. זה למה היא נקראת. ביבשת שלנו מה שמציין אותה זה שאורך החיים הוא לא קבוע. הוא משתנה. גם מאדם לאדם וגם מתקופה לתקופה. יש יבשות אחרות שזה אחרת, שזה די קבוע. אז כאמור, יש לה צורה של טרפז, ואנחנו פה. זמבו. זאת שבמזרח קוראים לה... תגידו, לופק פה? לופק פה פירושו גוף גדול. אחר כך זה שבצפון, על זה קוראים...
קול נורא.
בטיבטית, דרמיניין. דרה זה צליל, ומיניין זה יכול להיות לא נעים, זה יכול להיות מאיים, תלוי בהקשר.
קול נורא.
ובמערב, אלה נקראים בטיבטית בלנגצ'ו. ובלנגצ'ו זה קשור לעדרים ולפרות. בא זה פרה, אז אלה שמשתמשים בעדרים, אלו שמשתמשים בפרות. אז אמרנו לכל יבשת יש שתי תתי יבשות. ככה אנחנו עושים הר הצילי וארבע יבשות, נכון? כמה ביחד? חמישה דברים. אם אתם רוצים לעשות את התודה העמוקה, אז יש לנו טקס של מנדלה ארוכה. במנדלה ארוכה אנחנו עושים 37 דברים. אז יש לכם הרבה זמן ליצור הכרת תודה. וזה מאוד יפה, זה בא עם מנגינה מאוד יפה. יום אחד נלמד אותך. אז כל זה שתיארתי, זה עולם. כמה יש כאלה? מסתבר שיש הרבה כאלה, והם כולם מאוישים. אלה כל אחד אותו מבנה. אז אוספים אלף כאלה, אז זה נקרא גלקסיה קטנה, ערפילית קטנה. עכשיו לוקחים אלף גלקסיות קטנות, זה גלקסיה בינונית. ואלף גלקסיות בינוניות, זה גלקסיה גדולה, ערפילית גדולה. ויש הרבה כאלה. ויש... אין ספור גלקסיות ענקיות. אז כאמור, גלקסיה ענקית זה מיליון גלקסיות קטנות, וגם היא לא כל כך קטנה. אז הסיכויים, איפה נבלד, יש לנו הרבה אופציות. הרבה אופציות. בגלל זה יצורי הברדו צריכים לעוף נורא מהר בכל היקום, למצוא את האבא והאימא שלהם. הקרמה קובעת. אם מישהו הולך לעולמו, הסיכוי שהוא יהיה גם בן אדם וגם בעולם שלנו, לפי המודל הזה, מאוד קטן. מספר לבודה, שהוא רצה ללמד את אמא שלו, שהלכה לעולמה, אז הוא יום אחד עזב את תלמידיו לזמן מה, והוא הלך לגלקסיה לגמרי אחרת, איפה שהאמא שלו התגלגלה בגלגול הבא שלו. מאסטר וסובנדו נותן לנו מין מודל כזה בבידה מקושה. אל תשכחו שהוא אריה, ואנשים שראו ריקות ישירות רואים דברים שמדהימים בשבילנו. מה שהוא מתאר, הוא רואה את זה מאוד ברור. לנו זה נראה אולי מוזר. פרשנים מנסים להסביר מאיפה המודל הזה. אז כמו שמסבירים את התנך אותו דבר פה. אז יש כאלה שמנסים להשוות את זה לעולם שלנו, ואומרים את היבשות, זה הודו וזה סין. ואפשר, אם להסתכל על הצורות שלהם ועל המפה, אפשר ככה ללחוץ את זה קצת ולמצוא דמיון. אז זה הסבר אחד. שהוא בעצם מתאר יבשות שונות בעולם שלנו. יש כאלה שאומרים שהוא בעצמו לא האמין בדברים האלה, אבל הוא פשוט העביר לנו ידע שהיה קיים בזמנו. אל תשכחו שהוא ליקט ספרים שהיו קיימים בזמנו, כשהוא הגיע, זה היה 800 שנה אחרי הבודה, והרבה כבר אז נעלם. הוא ליקט מה שנשאר. יש כאלה שאומרים, הוא פשוט העביר לנו ידע שהוא מצא, שהוא חלקי, שהוא לא שלם. אבל כל זה פחות מעניין בשבילנו, אם זה הודו או סין, או אם זה פחות מעניין. מה שהרבה יותר מעניין זה ההסבר שקשור לריקות. כי כי לראות את העולם כמו שאנחנו רואים אותו, זה השלכה שקרמה מסוימת שמפשילה לנו כרגע. וכשהקרמה הזאת תסתיים, אנחנו נשליך עולם אחר. בחלק אחר של העבידה מקוש המתואר, האלמנטים שלנו. למשל, יש לנו אלמנט של אש, של חום. יש עולמות שאין בהם את האלמנט של אש. צורים שם מאוד סובלים, הם לא יכולים בכלל להתקיים. הם נולדים שם ומיד מתים, כי הסבל הוא כל כך נורא. עד כאן שאלות? כן. כל הדבר הזה, עם כל המרחקים שציינו, הכל השלכה. מגיע שלב שאתה יכול לגמוע מרחקים בגלל שהשתלטת על העניין של מרחב בערוצים שלך, על הזמן ועל המרחב, זה עובר טרנספורמציה. זה מתואר מאוד יפה ביוגה סוטרה. כן. אם יש יכולת לבחור, אם אני יכולה לבחור מה יהיה בגלגול הבא שלי, באופן כללי, עד שלא ראינו ריקות ישירות, זה מוכתב על ידי הקרמה שלך, על ידי המעשים שלך בעבר. החוקיות של הקרמה היא אוניברסלית, והיא כל הזמן. היא חלה על מי שאוסף קרמה. בשביל לאסוף קרמה, צריך שניות, דואליזם. צריך שיהיה אני וזולתי. אני לא יכולה לאסוף קרמה אם אין את השניות. כל מה שאנחנו מלמדים על קרמה, אז כבר מתערער. אבל בינתיים זה מאוד שימושי. וכל עוד יש שניות, כל עוד יש לי אחיזה באגו, כל עוד יש אני וזולתי, באופן שבו אני מתייחסת לזולת, זה אוסף לי קרמה, לטוב ולרע, וזה יקבע לאן אני אלך בעתיד. החוקיות הזאת בכל העולם, בכל מקום. כל ההשלכות שיש לנו של עולם, צריך לזכור שהן לגמרי מוכתבות על ידי קרמה, ואין שום סיבה שזה ימשיך להיות ככה כשנתנתק מהקיום הנוכחי. וכל הקטע הוא לשמור היטב את הנדרים שלנו, במיוחד את הטנטרים שבשביל להגיע אליהם צריך את הקודמים, כדי שנשליך עולם שהוא אותה מנדלה קסומה של ארץ קסומה, שהכל שם קסום, שהכל שם מדהים, שזה מה שהבודה משליך. זה כל הקטע.
בחמה ולבנה היא עלויה ופנינים של כל חסד נמרעתה ואיבי ירחנה אגישנה כגן שדנתיה ואיבי ירחנה הולך אגישנה כגן של עדנתיה לא ניתן עובך לא תזכה כל מיה בעולם שכולו טובה אינם גולו רצנן דלת המתנה